עכשיו, קראנו לשיעור הזה קצת בשם פרובוקטיבי, כיצד לא לחזור בתשובה. כלומר, איזה טעויות אנחנו צריכים להימנע כשאנחנו עוברים תהליך של התפתחות רוחנית, לא משנה אם זה ממקום רחוק או ממקום יותר קרוב, זה לא משנה, כל אחד מאיתנו הוא כל הזמן אמור להיות בעל תשובה, יש לו בעלות על התשובה. גם הצדיק הגמור צריך להיות בעל תשובה, כפי שאומר הזוהר, שבגלל זה יבוא המשיח. להחזיר את הצדיקים בתשובה. בכל אופן, אם כן, מה ראינו עד עכשיו? ראינו שהמפגש הראשוני, וכאן הראשוני זה אולי יותר קרוב באמת, המפגש הראשוני של האדם עם הקודש, עם התורה, זה מפגש מר. הסם הזה, התורה שהיא נקראת סם, יש בה אנרגיה אינסופית נסתרת, האנרגיה הזאת, המפגש איתה בהתחלה הוא מר. נכון שהטעימה היא תמיד טעימה כשמה כני, טעמו וראו כי טוב השם, זה נכון, אבל אחרי שאתה מתחיל לאכול, אז נתקע לך בשר בין השיניים, ואין לך מים להעביר את האוכל וכו'. אז הסם הוא מריר. למה זה מריר? זה מריר כי המפגש בין הנפש האלוהית לנפש הבהמית שבאדם, הוא מפגש מסובך, כי אנחנו חיים בעולם של 100 חוץ פנימה, והדבר החוץ לנו, החיצוני לנו, הוא הדבר שממנו אנחנו מתרשמים בפעם הראשונה או בשלב הראשון. כמו אדם מכיר אדם פעם ראשונה, ממה הוא מתרשם? מהמראה החיצוני שלו. לאט לאט הוא מכיר את האישיות, את קווי האופי, את הכישרונות, את החוכמה וכו'. אבל בעולם הזה אנחנו פוגשים קודם כל את החוץ. מה פוגש קודם כל את העולם? הגוף שלי, הנה, כותונת אור. הכותונת מאור פוגשת את העולם. מתחת לכותונת מאור יש אולי נפש, כן, זה קצת מוסר, יש ערכים, שכל, יש נשמה, בסדר, אבל הנשמה היא פנימית יותר. ולכן, המפגש הראשון עם התורה הוא מפגש מר. כי יש באמת התנגשות בין האלוהי לבהמי, כשהבהמי הוא פוגש ראשון את המציאות. הערה ראשונה, הערה שנייה, המפגש הזה הוא מר, כי האדם הוא יצור מתפתח. דהיינו, האדם הוא כמו עץ. אז יש לו שורשים, גזע וענפים שרוצים להתפשט ולהסתעף כל הזמן. נכון, אז בלשון הרב קוק, כמו שראינו פה, האדם הוא בעצם מוציא קווים. קווים המתפשטים, הוא מוציא מתוכו כל מיני הופעות חיים. הופעות חיים של שכל, של רצון, של מעשים וכולי, זה הדרך. ויכול מאוד להיות שהיות והמפגש הראשון עם העולם זה הנפש הבהמית. אז יכול להיות שהקווים המתפשטים, כלומר כל הופעות החיים שהופיע עד היום, או חלק מהופעות החיים, הם הופעות חיים שהם לא יצאו מהשורש האלוהי, מהנפש האלוהי. ואז שהוא עושה תשובה, הוא צריך בעצם לכנוס, מלשון להכניס, כן, התכנסות, הוא צריך לכנוס את כל הכוחות פנימה לנקודת המקור האלוהית שלהם, ואז להפריח אותה מחדש. והיות והאדם הוא יצור שרוצה לפרוח ולהסתעף, שהקווים יתפשטו. ההתכנסות הזאת, כמו שהרב כותב פה וראינו, לא חמודה בעיניו. על כן הלך בלחץ קודר בראשית דרכו. אז הלחץ, הקדרות, בהמשך הוא יגיד דקאות, כאן בהתחלה אומר מרירות. המרירות הזאת היא לא רק מעצם המפגש בין האלוהי לבהמי, כשהבהמי הוא נקודת הפתיחה במפגש עם העולם הזה. אלא כי באמת, כשאדם רוצה לעשות תשובה באמת, אז הוא לא יכול להמשיך לחיות חיים כפולים. הוא באמת צריך לבנות את השכל שלו, את הרצון שלו, את המעשים שלו, בצורה אחרת. הוא צריך להופיע אותם על פי הממד האלוהי. ולכן יכול להיות שמה שהופיע עד היום, או חלק מזה, זה לא בדיוק על פי הממד האלוהי. אז הוא צריך להכניס את הנקודות, את הקווים האלה פנימה. וההתכנסות הפנימית הזאת היא כואבת מאוד. אז זה מריר. ולכן, כמו שאמרנו פעם קודמת, אם אני לא טועה, מי שלא, והרב כותב בהתחלה, וזה דבר מוכח מאוד. כלומר, המרירות הזאת הכרחית. ולכן, מי שמרגיש בשלב הראשון שהמפגש עם התורה הוא מפגש מתוק, אחד משניים. או שהוא מלאך וכנראה לא, או שהוא חי בסרט וכנראה כן. זאת אומרת, שכנראה הוא לא מבין עד הסוף, שכשהוא עושה תהליך תשובה, יהיו דברים שהוא פעל עד היום בחיים, בכל התחומים, פעל זה גם רצון שכל, זה רק מעשים, שהם לא הופיעו מנקודת המקור הנכונה שלהם. ולכן הוא יצטרך לכנס אותם בחזרה פנימה. וההתכנסות הזאת היא לא נעימה לו. אז כנראה למה נעים לו? כי הוא לא נכנס פנימה. זה כמו אחד, הולך לטיפול שורש אצל רופא שיניים. אחרי חצי שעה יוצא, הכל בסדר, לא קרה כלום. מה יתברר? במקום טיפול שורש, באה שיננית, גרדה לו את השן. חביבי, אתה היית צריך להגיע עד העצב. בלי הרדמה. כנראה אם לא כאב לך, לא הגענו לעצב. כנראה. בסדר? מה האפשרות השלישית, מושון?
מה כל מי שבא מעולם שהוא לא מהתורה ונכנס לעולם התורה, אז הוא מכיר את זה, בהתחלה זה מתוק מאוד.
הטעימה. הטעימה. הטעימה היא טעימה. הטעימה היא טעימה. הטעימה היא טעימה. כמה זמן הטעימה הזאת לוקחת? נקווה ששעתיים במכון מאיר, ונקווה שלא שנתיים במכון מאיר. בסדר? טוב. נקודה שלישית שבה עסקנו בעצם בעיקר כמדומני בפעם הקודמת, שאחרי שהבנו שהתורה היא סם, והמפגש הראשוני הוא מריר משני הצדדים שהזכרנו, אבל לאט לאט הסם הזה מתחיל להתמתק, כי באמת התורה מתוקה. במה תלוי תהליך ההתמתקות? אומר הרב, זה המשפט שבו, אני חושב שדיברנו עליו, לא? הוא ביותר באהבת הבריאות ימתק הסם אצל המקבל. דיברנו על זה? מה, דיברנו. כלומר, אדם חולה, צריך לקחת תרופה. התרופה לא טעימה. חד ושלום זריקה, חד ושלום ניתוח וכו'. נו, אז למה הוא כן מוכן לקחת את התרופה הזאת או כן לעבור את הניתוח הזה? הרי זה כואב. תשובה, זה לא נעים, זה לא מתוק, זה לא טעים, זה מר, זה מדכא. אלא הוא יודע שהתהליך המריר שכרגע הוא עובר, יוליך אותו, יוביל אותו אל הבריאות העתידה. זאת אומרת, ככל שהבריאות יותר מצוירת בעיני רוחנו, בוודאות שלה, במוחלטות שלה, כך יש לנו יותר כוח בשביל העתיד המתוקן, לעבור בתוך התהליך של ההווה המסובך. אז אני אצא רגע בשפה של מכון מאיר. מגיע אחד חוזר בתשובה, הוא, העולם החברתי שלו זה לא בדיוק העולם שכנראה יהיה עוד כמה שנים או עוד חודשיים, לא מה שצריך לנתק קשר, אבל כנראה זה חברה מסוג אחר. סדרי עדיפויות שלו בחיים גם כנראה יהיה משהו אחר. וכולי זה הדרך, אז הקווים המתפשטים נכנסים פנימה וזה כואב ולוחץ, אז מה יכול להקל על הלחץ הזה? שהוא מסתכל בעיני רוחו איך הוא רוצה להיות עוד שלוש שנים, ואז הוא אומר, אני רוצה להיות אדם ערכי, רוצה להיות אדם מוסרי, רוצה להיות אדם אלוהי, רוצה להיות אדם שהאלוהי מתגלה דרכו בעולם, שותף בתיקון העולם, וכולי וכולי, אז שווה לסבול קצת, לכנס את הקווים המתפשטים, כדי שבהמשך אני אהיה כזה. אז ביותר באהבת הבריאות, יומתק הסם אצל המקבל. בואו נגיד את זה בשפה יותר עקרונית. כל דבר בחיים, ככל שאנחנו מבינים יותר את העתיד הוודאי, ואנחנו מזדהים עם הטוב שבו, ועם החשיבות שבו, ועם הערך שבו, כך יש לנו יותר כוח לעבור עתיד מסובך ומורכב ומעצבן. אדם הולך לאוניברסיטה, רוצה להיות עורך דין. אומרים לו, חביבי, כמה שנים? 4 שנים? 3.5 שנים ועוד מבחן נשקה. 4.5 שנים ועוד מבחן נשקה. ואיזה אחוז עוברים מבחן נשקה? 30%. ואיזה אחוז לא עובר גם מבחן שלישי? 50%. 20%, לא יודע כמה. אין לי כוח. אין לך כוח, אין בעיה, אל תהיה עורך דין. אז מה עכשיו ייתן לו את הכוח להיות עורך דין? שהוא מבין שכל התהליך שהוא עובר עכשיו, בסוף הוא רוצה שם לשבת על הכיסא. זה בכל דבר בחיים. אדם רוצה להיות עשיר. רוצה לעשות כסף. טוב, זה החלום שלו. טוב, כדי לעשות כסף צריך גם קצת לעבוד, מה אפשר לעשות? אז הוא פתאום קם בחמש בבוקר, למרות שעד היום היה קם בחמש אחרי צהריים. במקום שקיעת החמה להתעורר, הוא מתעורר עם זריחת החמה. יפה מאוד. מה עורר אותך? תרתי משמע. המשימה, היעד, המטרה הרחוקה, להיות עשיר. אז זה בכל תחום בחיים. ככל שאנחנו ממקמים בעתיד, ערך שמבחינתנו הוא יותר בעל משמעות וחשיבות, כך יש לנו כוח בהווה, בדרך, בתהליך, באמצעי, להיות מסוגלים לעבור מורכבויות. ככה זה עובד. אז להבדיל כאן וחומר, בתור אווירת שמיים ככה זה עובד. בסדר, עד לכאן, פחות או יותר דיברנו. מישהו רוצה להגיד משהו על זה? מישהו פה הצביע. טוב, מתקדמים הלאה. אומר הרב, אני קורא בפעם אחת את ההתחלה בריצה מהירה. תנאי גדול היא תנאי יחסית בחובות הלבבות עם הנפש שתתרצה לקבל מהירות הסם. ההתרצות הזאת, זה לא דיברנו עדיין, למרות שזה מר הנפש רוצה, כי יש התאמה פנימית בין הנפש האלוהית לאדם, וגם יש רק שנייה אחת, וגם ביותר באהבת הבריאות ימתק הסם אצל המקבל. בהוצאה הזאת, זה בעמוד כ-ל"ד. איזה הוצאה יש לך, תראי לי? אתה יכול להרים כבודו. כבודו, תרים את הספר רק שנראה. תרים רגע את הספר. כן, עמוד ל"ד. בסדר, בהוצאה הגדולה? איזה עמוד? עמוד כף זין. אוקיי. בספר רק מוסר אביך עמדות הראייה, זה עמוד ל"ד. אז אני קורא מההתחלה. תנאי גדול היא תנאי יחסית בחובות הלב, בחובות הלבבות עם הנפש שתתרצה לקבל מרירות הסם. אז א' זה סם, ב' זה מר, ג' היא מתרצה. וזהו דבר מוכרח מאוד. מה מוכרח? המרירות. וכל זמן שאומר לעצמו שלום שלום, ורק בנועם לבד ילך באורך סלולה, הוא קרוב אל המכשול. כי יותר יש לחשוד את הדמיון שמפני שאינו חושש כוח אם לא יעזוב הדרך הרע, מתוך כך אינו מצטר בקרבו, מאשר נאמר שתכף הוא מיד מבין ומכיר את השביל לטוב איך להינצל. והמרירות קצת דילגנו פה, ראינו קווים מתפשטים, מי שהיה, היה. ומכל מקום, אחרי הרצון והקבלה לסבול מרירות הסם, אין זה דבר מוכרח שיהיה דווקא סמר, חד ושלום, התורה היא מרה, התורה היא מתוקה מכל דברים המתוקים, טוב בתורת פיך. כי הרבה סמים מתוקים ישנה, ועל כל פנים שאין מרירותם גדולה, וביותר באהבת הבריאות, יומתק הסם אצל המקבל. עד לכאן הגענו, הלאה. אמנם כלל הוא, טוב, עד עכשיו יש לנו משפט מחץ. מה משפט המחץ? ככל שאני אוהב יותר את הבריאות, ככל שאני יותר משך את עצמי במחשבות, ברצונות, בשאיפות, לעתיד אידיאלי, מבחינתי, כך יהיה לי כוח יותר לעבור תהליך מסובך. טוב, זה יפה מאוד לומר בשיעור, נכון. אבל מה קורה בפועל בתהליך? משברים, קשה. יש אנשים נשברים בדרך. אומר הרב, אמנם כלל הוא ששינוי הרגל הוא דבר כבד ואינו נוח לאדם. וזהו גם במעשים חומריים, שפעולתם כבדה, וצריך האדם להניע איבריו לזה. ומכל מקום, אם הרגיל אדם את עצמו, אדם עצמו באיזה תנועה תדירה, יקשה לו מאוד למונע ממנו. ועל אחת כמה וכמה, תנועות מחשבות הנפש הן בני רשף, קלים מאוד בתנועתם, ורוגלו לחשוב תמיד כפי ציורי הלב הגסים, באופן השגת כל ענייני החומר והדמיון, ואופן הנועם בהם עניין הנאות והערב הגופני, ואהבת כבוד וגאווה ויתר הדרכים המעוקלים. טוב, יש פה הרבה מה לדבר, שבחיבור מחשבות הנפש עם מזג הגוף ולא סידור מוסכם מהחומה מחיה בעליה, יוציאו קוצים ודרדרים באין ספק. אם כן, נחזור להתחלה. שינוי הרגל הוא דבר כבד ואינו נוח לאדם. טוב, הרגל. הרגל מנשון רגל. רגל זה הממד הכי נמוך באדם. האדם הולך. הולך, כלומר, הרבה כמות. הרבה פעמים הוא עושה את אותו דבר. כן? זה לא דווקא עולם של מוח, עולם של מחשבה, עולם של לב, עולם של רצון, של הזדהות. יכול להיות שבאמת האדם לא חושב ככה וגם לא רוצה ככה. יכול להיות. אבל הוא יתרגל. ואיך אמרו בעלי הפסיכולוגיה? יש טבע ראשון ויש טבע שני. אז יש מושג כזה שנקרא טבע שני, שהאדם, מרוב שהרגל שלו עשתה את אותה פעולה הרבה מאוד פעמים, זה נהפך להיות כבר חלק מעצמך. חלק ממך, ממש. אז אנחנו בחיים האלה עברנו הרבה דברים. כל אחד מאיתנו. נגיד, לפני שאדם הגיע למכון מאיר, הוא הורגל הרבה דברים. למשל, דוגמה. לצערי הרב, אני מקווה שאני טועה, תקנו אותי שאני טועה. הורגלנו, לצערנו הרב, שמבחן התוצאה הוא הקובע, והיות ואנחנו רוצים תוצאות, אז כל הדרכים כשרות. כולל, או לפחות חלק מהדרכים הלא כשרות כשרות. כולל, כל מיני קלקולים בסיסיים בענייני המוסר והדעת. למשל, דוגמה פשוטה. אחד המשברים הכי קשים של ילד בשלב הילדות שלו, זה שפתאום הוא קולט שלא אומרים לו את האמת. משפט הפוך. אדם בא לעולם, כשהוא תינוק ילד, עם מידת האמת. הוא דובר אמת, והוא בטוח שמה שאומרים לו זאת האמת. פתאום הוא פוגש אנשים, שזה יכול להיות ההורים שלו גם, שהם לא אומרים לו תמיד את האמת. הבטחתי, אבל לא הבטחתי לקיים. אם תמשיך להשתולל באוטו, אני מוריד אותך פה באמצע הדרך מירושלים לאילת. טוב, עכשיו אבא יודע שהוא לא יוריד את הבן שלו באמצע הדרך מירושלים לאילת, הילד בן 5. נו, והוא ממשיך לבכות, ואתה לא מוריד אותו. מה קלט הילד? שאתה שקרן. שאתה לא דובר אמת. דובר אמת זה לא חייב להיות דווקא בדבר השם. דובר אמת הכי פשוט, שמה שאתה אומר אתה מתכוון ועושה. מילים אחרות, אל תהיה צבוע. אל תהיה תחמן. אל תהיה שקרן. עכשיו תחשבו רגע, אדם גדל מגיל 5 מהגן, גם לפני כן לצערנו הרב, עד גיל 25, גדל בתרבות של צביעות. צביעות צובע את עצמו בצבע. צובע בצבע. הוא רוצה ליחצן את עצמו, קוראים לזה יחץ, נכון? כל פוליטיקאי, כדי להצליח, הוא צריך שמישהו יחצן אותו. מה הבעיה? אתה פוליטיקאי, יש לך ערכים, יש לך סולם של אמונות ודעות. תגיד את הדעות שלך. העם מאמין במה שאתה אומר, יבחר בך, לא מאמין, לא יבחר בך. גמרנו. מה הבעיה? למה צריך יחצן? אני לא מבין את זה. מי שיכול להסביר לי למה צריך יחצן? בכל תחום שהוא בחיים. מה? לחדד את השקרים.
לא בהכרח.
לא בהכרח.
צריך לדעת איך לומר את הדברים.
לא, תאמר אותם. כשאתה רוצה לשווק את הגינה שלך, אתה תגיד לערן תמיר, בוא תראה את הגינה שעשיתי פה. זהו!
הילד כתב מכתב להורים.
כן.
אבא, אני צריך כסף.
כן. בסדר, נו.
אבא, אני צריך כסף. לא אתן לו שקל.
בסדר, ברור.
אבא, אני צריך כסף.
יופי.
טוב, תשלחי לו.
ברור שהסגנון הוא חשוב, אבל הסגנון הוא חלק מהתוכן. ברור. ברור. לא, זה לא יחצה. אם הילד הזה, אני הייתי שואל את הילד, איך כתבת? באיזה מנגינה כתבת את המכתב? אבא, תן לי כסף? או אבא, תן לי כסף. אני אשאל את הילד. והוא יגיד לי, אבא, תן לי כסף, אני לא אתחכה לי בסיבוב. זהו. לא צריך יחצן. לא צריך שכן שיקרא לי זה במנגינה של סבתא. ממש לא. כל תרבות היחץ הזאת, כן? כל התרבות הזאת, היא תרבות שהיא מרגילה אותנו לצביעות, לחוסר ישרות, לחוסר אמיתיות. שמה שאנחנו חושבים ומאמינים, אנחנו לא אומרים. אני לא אומר שצריך להגיד כל דבר על כל לוח מודעות. אבל ודאי שכשהדברים צריכים לאמר, תאמר, ותהיה מוכן לשלם מחירים על זה, מה קרה? זה בסדר גמור לשלם מחירים, מותר לשלם מחירים. מה? טוב, אתה מכיר את דעותיי כבר. עכשיו, תחשבו רגע, מה אני רוצה רק להגיד? הרגל זה דבר כבד. שינוי הרגל הוא דבר כבד ואינו נוח לאדם. תחשבו רגע, אדם הגיע למכון מאיר, 20 שנה התרגל להיות צבוע. 20 שנה התרגל לחיות בעולם שנבחן התוצאה, ורוב הדרכים קשרות להשיג את התוצאה, גם אם אתה תחמן, צבוע, שקרן, יחץ. נגיע למכון מאיר, אומר לו, תשמע חביבי, השם אמת, תורתו אמת. אנחנו צריכים להיות אנשים אמיתיים. קשה. קשה ברגע אחד להתהפך ופתאום לומר דברים שאתה מאמין בהם. ולהיות מוכן לשלם מחיר על זה. שעד עכשיו אתה לא היית במקום הזה. זה קשה מאוד. כן, כאן הרב מדבר אפילו על, על, על שינוי במעשים חומריים. למשל דוגמה. אדם שמדבר מהר, כמוני. אתם יודעים איך זה קשה להתרגל לדבר לאט? יש פה מישהו עוסק בספורט? כן, מישהו פה משחק כדורסל? כן. יש לך איזה צורת אחיזה של הכדור? כן. אתה זורק הרבה שנים באותה צורה. אני גם, הייתה לי צורה עקומה כזאת. תגיד, זה קל לשנות את צורת האחיזה ולזרוק בצורה אחרת? קשה מאוד. אז שינוי הרגל חומרי. אדם מדבר מהר, דבר לאט. הולך לאט, תלך מהר. תזרוק לסל ככה. הרגלים חומריים זה דבר שהוא קשה. אז הרגלים נפשיים, הרגלים מוסריים, הרגלים רצוניים, הרגלים שכליים, ערכיים, אלוהיים. זה קשה מאוד. אז נכון שיותר באהבת הבריאות יומתה קסם אצל המקבל, זה כותרת מאוד נכונה ומאוד אמיתית שנותנת גם הרבה כוח. זה נכון. אבל צריך לדעת שבדרך אל הבריאות הזאת, אנחנו נעבור הרבה משברים בדרך. צריך לדעת את זה. אולי נגיד זה בשפה של ראש השנה. או בעצם יש יום 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 לראש שנה, לא? אז אולי נדבר על זה שם משהו. משהו נגיד על זה. לכן, אמנם כלל הוא, ששינוי הרגל הוא דבר כבד ואינו נוח לאדם. וזהו גם במעשים חומריים, שפעולתם כבדה, וצריך האדם להניע איבריו לזה. למשל, ניקח דוגמה מצחיקה, היא לא מצחיקה כי היא אמיתית, אבל נשמעת מצחיק. למה קשה לאדם לקום בבוקר? למה קשה לאדם לקום בבוקר? ההסבר ברמה הזאת, הסברים יותר עמוקים, אבל ברמה הזאת, מה? כי הגוף, הבשר, יתרגל להיות במצב מנוחה. חוק בפיזיקה, שהאנרגיה שאתה צריך להשקיע, להעביר חפץ ממצב מנוחה למצב תנועה, האנרגיה יותר גדולה צריכה להיות, מאשר האנרגיה שאתה מעביר מצב, שאתה מעביר חפץ ממצב תנועה א' למצב תנועה יותר מתקדם ב'. מעבר ממנוחה לתנועה זה מצב קשה, זה מעבר קשה מאוד. קשה לקום בבוקר. הגוף יתרגל להיות שק תפוחי אדמה, 5-6 שעות למיטה. עכשיו אומרים, קום. רגע, סבלנו. זה קשה, אז ההרגל הגופני הוא קשה. אז מה נגיד על ההרגל המוסרי? מה נגיד על ההרגל השכלי? באמת? אני חושב שמכון מיר, התהליך שקורה פה לרוב מי שעובר את התהליך הזה נכון. והוא מוכן לתת לזה זמן ולתת לזה את כל מה שנזקק ונדרש לתהליך הזה באמת. אז זה באמת זה פלא פלאות שזה קורה. שבאמת הטבע האלוקי הבריא הישראלי נחשף. אבל הדרך מלווה במשברים, כי שינוי הרגלים זה שינוי קשה. ואם זה קשה בענייני הגוף, אז קל וחומר בענייני הנפש, השכל, והופעת הנשמה. זה קשה. מאוד. שכחתי את שמך. אתה. אהרון גם. איפה יוסף? ברח לנו. צלו. רחום וחפר אבן. כמוך. אהרון, מה אתה אומר מה שאנחנו אומרים עכשיו? קשה לשנות הרגלים? אהרון אתה. לגדל זקן זה קל. לסדר את הפוני בראש זה קל. להחליף חולצה מזה, מטריקו עם מילים באנגלית, עם יותר באנגלית לצווארון חלק, אפילו לבן זה קל. שטויות. אבל לשנות דפוסי חיים, זה מסובך מאוד. לקום בבוקר. הנה, אדם מתרגל, לא עליך דווקא, כן, אדם מתרגל לקום מאוחר, ועכשיו הוא פתאום מבין שצריך לקום מוקדם. זה קשה. כן. אני אמרתי את זה במושג הזה, הופעת הנשמה? זה הופעת הנשמה, הכוונה, הנשמה צריכה להופיע. יש שחקן, תיאטרון, הוא עולה על הבמה להופיע. עד עכשיו הוא היה מאחורי הקלעים, עכשיו הוא מופיע לפנינו. כן, אנחנו רואים אותו. עכשיו, איך יכול להיות שם מופיע? זה מסובך באמת. ככל שהערכים האלוקיים, בין אם זה דעות אלוקיות, בין אם זה מוסר אלוקי, בין אם זה מצוות, מעשים אלוקיים, ממילא זה ביטוי להופעת הנשמה. אני מקווה שאנחנו לא עושים את זה כמעשה קוף, אלא באמת זה מופיע. אז הופעת הנשמה זה הנשמה במהות שהיא קיימת, והיא מופיעה. היא צריכה להיות גלוי, לא מאחורי הקלעים. כן? מעולם מחוסה לעולם מתגלה. אפשר לומר זה ככה. אם אני אמרתי, זה מה שהתכוונתי. כן? הופעת נשמה. טוב, בואו נתקדם. אומנם כלל הוא ששינוי הרגל הוא דבר כבד ואינו נוח לאדם, וזהו גם מעשים חומרים שפעולתם כבדה וצריך אדם להניע איבריו לזה. הנה אולי דוגמה טובה ביותר, המעבר משינה שהגוף במצב מנוחה לפעילות האיברים למצב תנועה. ומכל מקום, אם הרגיל האדם עצמו באיזו תנועה תדירה, למשל צורת הליכה, צורת זריקת כדור וכדומה, יקשה לו מאוד למונע ממנו. והוא צריך הרבה להתאמן, כן, הרבה אני אגיד אולי בשפה טכנית, כן? אם 1,000 פעמים עשיתי פעולה א', אז כדי להגיע לצד השני, אני צריך 1,000 פעמים לעשות פעולה ב', ולפי הרמה אפילו יותר. זה לא פשוט. ועל אחת כמה וכמה, אם זה נכון בפעולות, במעשים חומריים ותנועות חומריות, על אחת כמה וכמה תנועות מחשבות הנפש, עכשיו רבותיי אנחנו נכנסים יותר פנימה, שאין בני רשף, הצד החומרי, הטכני, המעשי, זה טכני, זה קל, אבל הצד הנפשי הוא פנימי. בני רשף זה ביטוי קבלי כזה. שהם בני רשף קלים מאוד בתנועתם, זה, התנועה שלהם היא קלה, הכוונה היא מהירה, אז קשה אחרי שהורגלת ככה. תראו עכשיו מה כתוב פה, עכשיו זה יותר מעשי. שהם בני רשף קלים מאוד בתנועתם, והנפש הזאת, תנועות מחשבות הנפש, הורגלו לחשוב תמיד כפי ציורי הלב הגסים. ניקח דוגמה לצערנו הרב מצויה, סליחה על הדוגמה. בחור לפני שהגיע למכון מאיר, בן 25, 30. הוא חי בחברה מעורבת, בנים בנות. והיו לו חברות, ידידות, יקראו לזה שאתם רוצים. ואבן המשקולת המרכזית מבחינתו הייתה המראה החיצוני של הגברת. ככה הוא חי 10 שנים, מאז שהוא זוכר את עצמו. פתאום הגיע לעולם רוחני, הוא אומר, תשמע, מראה חיצוני זה חשוב. אבל זה לא השיקול הכי חשוב. יש מידות, יש אישיות, יש עולם של מחשבות, רצונות, שאיפות, סדרי עדיפויות בחיים וכו'. לא אמרנו לזלזל במראה החיצוני, לא יישא אדם אישה עד שעיר הנשמה תתגנה עליו, יישא בשכון ערוך על פי גמרא, ברור. אבל זה לא השיקול הבלעדי, ובטח לא העיקרי. כמה צריך אדם לעבור כדי להתנתק מהשבלונה הזאת, שככה הוא חי, וזה מה שמפמפמים לו כל הזמן. בפעם אמרנו טלוויזיה, היום זה בפלאפון. תהיה פרסומת של אישה נקראת מכוערת או אישה נקראת יפה? שיפה. נו, אז גם הוא רוצה אישה יפה. אז איך הוא מעביר את הציורי הלב הגסים? לקחתי דוגמה אחת, כן? ציור הלב הגס, שאתה קולט בן אדם על פי המראה החיצוני שלו, אתה שופט, קולט ושופט בן אדם על פי המראה החיצוני שלו, ולא על פי העולם הפנימי שלו. זה מהפכה, זה מהפכה. זה קל לדבר על זה במילים בשיעור. אבל איך אדם באמת מסדר בתוכו סדרי עדיפויות נכונים במשקולת הזאת בין העולם הפנימי של הגברת לעולם החיצוני? זה נכון מה שאני אומר או לא? תגידו את האמת. מה? זה קשה מאוד. או ציורי הלב הגסים, למשל. אדם, המעמד החברתי מאוד חשוב לו. ככה הוא חונך, תהיה מקובל בחברה. תהיה דומיננטי. מגיע לעולם של תורה, לעולם של קודש, תברח מהכבוד, אל תבליט את עצמך יותר מדי, יש לך אחריות, תיקח אחריות, אבל לא, לא כל זמן אתה צריך להיות שם במרכז הבמה. פוך. איך אדם עובר את המהפך הזה? זה פנימי מאוד, זה קשה מאוד. אז בין בנייני הגוף ובין בנייני הנפש, הורגלנו לחשוב בציורי הלב הגסים. גסות ולא דקות. ציורים, זה סוגיה שלמה ברב הציורים, סוגיית הציורים. מה אדם מצייר בעיני רוחו? שהוא דבר נכון, שהוא דבר שהוא חפץ בו. כאן הרב מוסיף עוד יותר. הורגלו לחשוב תמיד כפי ציורי הלב הגסים, באופן השגת כל ענייני החומר והדמיון. וואי, וואי, וואי. כמה עולם הדמיון מכריע אצלנו את החיים. כל החיים זה כוח המדמה כמעט. מה אני מדמיין בעיני רוחי חשוב, ואני עכשיו בקדימה אסתער על הדמיון הזה. צריך לתקן את הדמיון? צריך לתקן את עולם הדמיון. מה אני מדמיין? מה אני שואף? מה אני רוצה? מה החלומות שלי? רבותיי, זה הרבה יותר פנימי מאשר לתקן. אם את התנועות של הגוף קשה לשנות אחרי הרגל, אז את הדמיון שהורגל לדמיין א', ואת הרצון שהורגל לרצות א', וכל העולם הנפשי הזה שאנחנו מדברים עליו עכשיו, זה מהפכה, מהפכת עולם. ובפרט שלכל ציורי הלב הגסים וענייני החומר והדמיון, יש מתלווה אליהם, ואופן הנועם בהם, עניין הנאות, הערב, הגופני, ואהבת כבוד וגאווה, ויתר הדרכים המורכלים. זאת אומרת, מצטרף לזה גם התולדות המעשיות של כל זה. החושים הגופניים שלך יוצאים לפועל, העריבות, המתיקות הגופנית, אהבת הכבוד הנפשי וכו'. אז זה גם, זה גם ערב, זה גם נעים. איך אדם משנה למשל אורחות חיים, בלשון הרמב"ם שמונה פרקים, מלחיות חיים של ערב ללחיות חיים של מועיל. הערב והמועיל. אני לא בוחר בחירות על פי ערב, בוחר בחירות על פי מועיל. מה נכון, מה לא נכון, מול מה, בא לי, לא בא לי. קשה. יצר אכילה. קשה לכולנו. איך אני אוכל מה שנכון לאכול ולא אוכל מה שלא נכון לאכול? קשה מאוד. ובפרט שכולם רצים אחרי הערב הגופני ואהבת כבוד, כי החומר והדמיון עשו קואליציה. זה קשה, זה מאוד קל להגיד, יותר באהבת הבריאות יומתק הסם אצל המקבל. נכון? זה ברעיון, באידיאל. אבל כדי לעמוד במסלול, בדרך אל האידיאל הזה, אנחנו צריכים לשנה פה מחירים כבדים מאוד. כי שינוי הרגלים, בטח נפשיים, פנימיים, עמוקים, זה קשה מאוד. זה אפשרי. כי בסוף הנפש האמיתית שלנו היא הנפש האלוהית, אז היא שייכת לזה ומתאימה לזה. אז אני קורא את זה שוב בפעם אחת את הסוף. ועל אחת כמה וכמה תנועות מחשבות הנפש, שהם בני רשף קלים מאוד בתנועתם, והורגלו לחשוב תמיד כפי ציורי הלב הגסים, באופן השגת כל עיני החומר והדמיון, החיבור ביניהם, ואופן הנועם בהם, הנעים, המתוק, מעניין הנאות, הערב הגופני, ואהבת כבוד וגאווה, ויתר הדרכים מעוקלים. תחשבו רגע על תחילת הדרך, אדם בא, פוגש את התורה, והיא מרירה לו, והקווים המתפשטים מכונסים, והוא מרגיש מתוסכל, והוא לא מבין בכלל מה הוא עושה במכון מאיר, ובא לו בכלל להיות במקום אחר, וההרגלים שלו שם, והחברים שלו שם, והחלומות שלו שם, וכל העולם שלו שם, והוא חי כל הזמן בקונפליקט הזה, במתח הזה, שאומרים לו, יותר באהבת הבריאות, אם אתה קסם אצל המקבל. הוא במלחמת עולם. הוא במלחמת עולם של עתיד והווה, הוא במלחמת עולם של הידוע והבלתי ידוע, הוא במלחמת עולם. וזה קשה מאוד. לכן עד כמה צריך להעמיד ברף למעלה את אהבת הבריאות. אני רוצה להיות כזה, אני רוצה להיות אדם ערכי, רוצה להיות אדם מוסרי, רוצה להיות אדם אלוהי, רוצה להיות אדם אידיאליסט, רוצה להיות אדם שהשם שמח בו, שהוא שותף בתיקון העולם. זה, את זה צריך לבדוק. כיתת אמונה, מה כיתת אמונה? למה כיתת אמונה במכון מרכז כל כך חשוב? למה לא נעשה פה קורס מזורז לשמירת הלכה ונגמר סיפור? כיתת אמונה, זה בדיוק זה, אתה מעמיד על ראש שמחתך את העולם הזה שנקרא אהבת הבריאות. מה זו הבריאות הזאת? לאיזה עולם אנחנו שואפים? לאיזה עולם אנחנו הולכים? מה אנחנו מצפים מעצמנו, מהחברה? ככל שהדבר הזה, הציורים הרוחניים האמיתיים, יהיו יותר ברורים, מוחלטים, השתכננו בזה, אנחנו רוצים את זה, חפצים בזה, יהיה לנו כוח לעבור את כל התהליך המשברי הזה. ככל שהציורים הרוחניים פחות משמעותיים, מבחינתנו, אז כל משבר יכול לשבור אותנו לגמרי. רואים את זה ממש בחוש במכון מאיר, ממש רואים את זה בחוש, שמי שלא לומד אמונה בצורה מסודרת ושיטתית בתחילת הדרך, כשהוא ייפגש עם משברים, הוא מהר מאוד להתפרק. אני לא אומר שמי שילמד אמונה לא יהיה לו קשה, יהיה לו קשה. כן? אבל לפחות יש לו איזה עוגנים, יש לו איזה... הוא יודע לאן הוא חותר, הוא יודע לאן היעד, לאן הוא רוצה להגיע. זה דברים מאוד בסיסיים, אבל מאוד חשובים. טוב, 1:15 נעצור כאן, מה? נעצור פה? נעצור פה. טוב, סליחה שזה קצר, אבל נקווה שזה משמעותי. הלוואי. יישר כוח רבותיי, שיהיה לכולם, מי שלא נפגוש אותו בשיעור השני, שנה טובה ומתוקה.